הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא השחיקה, התמודדות עם השחיקה. לא פעם מוצא האדם את עצמו בתקופה בה השחיקה היא חלק משגרת החיים שלו. לדוגמה, הוא חוזר הביתה אחרי יום עבודה מתיש, הוא מרגיש שחוק, עייף, לא מרוכז. למרות שהוא עייף, גם קשה לו להירדם, למרות שהוא יודע שמחר מצפה לו עוד יום קשה. וכך הוא עובר עוד יום ועוד יום, והוא לא רואה אור בקצה המנהרה. במקרה כזה, האדם עלול להרגיש שחיקה, הולכת וגוברת, בגלל ריבוי הרגשות השליליים שמצטברים בו. ואני רוצה לדעת איך אנחנו מתמודדים בצורה נכונה עם השחיקה המצטברת ופוגעת. במחשבות, ברגשות, בהתנהגות, באופי ובעתיד של האדם. האדם השחוק לא פעם מרגיש תשישות נפשית, תחושה שהוא כבר לא יכול יותר, הוא לא יכול להתמודד עם שגרת החיים. ואז הוא רואה את עצמו כמעין רובוט שמבצע משימות, אובדן המימד הרגשי והאישי לחיים. הוא פחות מתרגש מדברים שבעבר היו מרגשים אותו, הוא כמו היינו אומרים קיבה את מערכת הרגשות שלו. האדם הזה כבר לא שואף להגשים את עצמו, להפיק מעצמו את המירב. הוא לא רואה איזשהו אופק חיובי, איזושהי שאיפה שכדאי להשיג אותה, להגשים אותה, לשפר את איכות החיים שלו. הוא לא שם. הוא במקרה הטוב, טכני, מכני, מבצע את הפעולות כמו היינו אומרים, כמו רובוט, פשוט מבצע את הפעילויות, את המעשים, את ההתנהגויות שהוא מחויב אליהם. אבל גם זה לא תמיד מרזיק מעמד יותר מדי זמן, כי בהרבה מאוד מקרים כבר האדם מיואש, מתוסכל, וכבר לא רואה טעם להמשיך, והוא מוכן לאבד. לאבד את שגרת החיים שלו, גם את הדברים היקרים לו, כי השחיקה מחווה את מנוע הרגשות של האדם. חשוב לדעת, השחיקה היא לא בעיה שאפשר לפתור אותה באמצעות ובעזרת מספר ימי מחלה או חופשה קצרה. השחיקה לא נעלמת. גם אחרי שאדם יתנתק ממקור הלחץ, גם אז השחיקה לא תמיד נעלמת. לדוגמה, האדם שחוק מהעבודה שלו. דורשים ממנו, מבקשים ממנו, עוד ועוד, והוא לא יודע לשים גבול. הוא לא יודע לומר, אלה הן שעות העבודה שלי, ובשעות האלה אני אעבוד בצורה המרבית. בספר בראשית, פרשת ויצא, אנחנו לומדים על העבודה של יעקב אבינו כרועה צאן אצל לבן הארמי, עבודה שנמשכה כ-20 שנה. ולמרות שלבן היה אדם רמאי, יעקב מקפיד לעבוד בנאמנות. וכמו שאומר יעקב לשתי נשיו, לאה ורחל, כשמחליט לעזוב את בית לבן, ואתן הידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן. וכשיעקב מדבר עם לבן בעצמו אחרי שברח מביתו, הוא אומר לו, 20 שנה אנוכי עמך, עבדתי ביום, עבדתי בלילה, עבדתי בחום, עבדתי בקור, ותדעד שנתי מעיניי. אומר הרמב״ם בהלכות שכירות פרק י' ג', בדיוק כמו שמוזהר, בעל הבית שלא יגזול שכר עני ולא יעכב את המשכורת, כך העני מוזר לו לגזול ממלאכת בעל הבית, לא יבטל מעט כאן ומעט כאן, כי אז הוא נקרא רמאי וגוזל את בעל הבית, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן. אם הוא עובד 8 שעות, הוא חייב לעבוד 8 שעות ביום, וחייב לעבוד בכל כוחו, שהרי יעקב הצדיק אמר, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן. וכך נאמר גם בשולחן ערוך, חושן משפט סימן, שין למד זין, ועוד כתב הרמב״ם שלכן הטל שכר גם בעולם הזה, כמו שכתוב על יעקב אבינו ויפרוץ האיש מאוד מאוד. כלומר, מחויב העובד להיות נאמן ולעבוד בכל כוחו אצל המעביד שלו. בזמן חזל, כשהעובד היה אוכל לסעודתו בזמן העבודה, אם היה מותר לו לעשות כך, היה מקצר בברכת המזון, לא מברך את הברכה הרביעית, לא מברך ברכה ראשונה על הפת. אומר רבי יוסף אור החיים סימן קוף צדיק א', רק מצוות דרבנן, כמו הברכה לפני הפת, הלחם, והברכה הרביעית, אלה הן ברכות מדרבנן, את זה אפשר לעקור, למען מלאכת העובד אצל בעל הבית שלא יבזבז את זמנו של המעביד. כך בשולחן ערוך אורחיים סימן קופצדיק א', פועלים שעושים מלאכה אצל בעל הבית, מקצרים בברכת המזון, כדי לא לבטל מלאכת בעל הבית. אמנם למעשה השולחן ערוך אומר, שבימינו לא מקפידים על ההלכה הזו, וכולם מברכים גם את הברכה הראשונה על הפת וגם את הברכה הרביעית. כי כיום בעל הבית יודע שכאשר יצא העובד שלו להפסקה, לארוחה, הוא יברך גם את ברכת הפת המוציא לחם מן הארץ וגם את הברכה הרביעית הטוב והמתים. אבל בואו ונבין מושגים מה הכוונה היא, כמה פועל חייב להיות נאמן לבעל הבית ולא לגזול את זמנו. אדם פועל שעובד אצל בעל הבית ומקבל משכורת לדוגמה של 4 שעות, 8 שעות, 9 שעות, אם הוא מחסיר שעה וקיבל על זה משכורת, זה כסף גזול. בשולחן ערוך, אורחיים סימן קוף יוד, לגבי תפילת העובד, למרות החיוב להתפלל בציבור, ואת הנוסח המלא בנוגע לפועלים, נפסק שהם לא יעריכו בתפילתם, אלא יתפללו תפילה קצרה, הביננו. אמנם כיום לא מקפידים על כך, ויודעים שכאשר הפועל יוצא להפסקה של, לדוגמה, תפילת מנחה, בוודאי שיתפלל את כל התפילה. אבל בעבר לא היה כך. ראינו שמעיקר הדין הנאמנות למעביד דוחה חובות הלכתיות. כמובן הכל בדעתו של המעביד, החוזה שנוצר ביניהם. כיום יקפידו להתפלל את כל התפילה, ברכת המזון, כל הארבע ברכות, גם ברכת המוציא. אבל כך אפשר להבין מושג כמה אמור להיות נאמן העובד לבעל הבית. כך מצינו בגמרא מסכת קידושין בדף למד ג' שבעלי אומנויות עובדים לא רשאים לעמוד מפני תלמיד חכם, כי הוא עוסק במלאכה שלו. אומרים התוספות לאחד הפירושים, האדם הזה הוא עובד אצל המעביד, עוסק במלאכה של אחרים, הוא לא רשאי לעמוד לכבודם של תלמידי החכמים. מדוע? חשש שמה הוא גוזל את המעביד שלו. כך נפסק ברמב"ם הלכות תלמוד תורה, כך נפסק בשולחן ערוך יורד דעה ריש מהם דלד, בעלי אומנויות, אם הוא עוסק במלאכת אחרים ורוצה להחמיר על עצמו ולעמוד בפני תלמיד חכם שעובר, אסור לו, אינו רשאי להחמיר על עצמו. ובכנסת הגדולה הוסיף, אפילו בפני רבו המובהק העובד לא יעמוד, כיוון שהוא חייב להיות נאמן לבעל הבית. למרות שמדובר בסך הכל על הפסקה קצרה מאוד, למרות שיש כאן חובה הלכתית, בכל אופן, לא יבזבז את זמנו של בעל הבית. נאמנות העובד אמורה להיות גם מחוץ לשעות העבודה, כמו שמופיע בתוספתא בבא מציע, מופיע ברמב"ם הלכות שכירות פרק י"ג ובשולחן ערוך חושן משפט סימן ש"ל"ז, שהפועל לא רשאי לעשות מלאכה בלילה ואז לעבוד גם ביום. שהרי אם לדוגמה הוא יתחייב לעבוד ביום ואז מוסיף שעות בלילה, ביום הוא לא יעבוד כראוי. הכלל הוא שאסור לעובד לקבל על עצמו עבודות נוספות שיגרמו לנזק בעבודה הראשונה שהוא יתחייב אליה. בספר פתחי חושן הוא מביא שעבודה מדי פעם בעל הבית לא מקפיד על כך, אבל אם באופן קבוע האדם לא מתפקד כראוי במהלך היום, בגלל שהוא הוסיף עבודה בלילה, הדבר יהיה אסור. יותר מכך, מופיע בתוספתא, לא יהיה מרעיב ומסגף את עצמו. למה? מכיוון שאז הוא לא יעבוד כראוי, והוא גוזל את בעל הבית. כך מופיע בירושלמי, מסכת דמי, פרק זין, מסופר על רבי יוחנן, שרם מלמד תינוקות שהיה חלש. התברר לו שהוא היה צם, נזף בו רבי יוחנן, וקבע להלכה שאסור למי שעובד לצום, כמובן חוץ מצומות שקבעו חזל. למה? כי הוא לא יוכל לעבוד כהלכה. ובעיקר הדבר אצל מלמדי תינוקות של בית רבן, שעבודתם עבודת קודש, ומי שצם הוא מסגף את עצמו ואז לא עובד כראוי בעבודה, הוא בגדר עושה מלאכת השם רמייה. בערוך השולחן הוא כתב, עדיין צריכים מלמדי התינוקות לקום באשמורת הבוקר כדי לומר סליחות, אבל ללכת לישון מוקדם כדי שיהיו עירניים למלאכת הקודש. ועוד למדנו שמחויבות היושרה של העובד כלפי המעביד לא קשורים כמה המעביד הוא אדם ישר או לא. מאיפה למדנו את זה? מהעבודה של יעקב אבינו אצל לבן, שהרי אמר יעקב לנשותיו, אתן הידעתם, אני בכל כוחי עבדתי את אביכן, והוא הטל בי והחליף מזכורתי 10 תמונים. למרות שרימה לבן את יעקב, בכל אופן נשאר נאמן יעקב ללבן. ודאי שאין בזמן העבודה להתקשר לחברים, ידידים, בני משפחה, ועל זה עוד לקבל כסף, ולכן גם כן חשוב, כמו שכתב בספר חסידים סימן שין יוד וסימן תף תף ריש חט, לא לדבר עם מלמדי תינוקות או שר פועלים בשעת מלאכתם. לא לשבת לידם, לא ללכת אליהם. מדוע? מכיוון שאפשר להכשיל אותם, שאז הם בטעות או בכוונה יגזלו את בעל הבית, בכך שבשעות העבודה שלהם הם העבירו כרטיס בכניסה, יעבירו כרטיס ביציאה, ובזמן שעות העבודה שלהם הם לא לגמרי ניצלו את זמנם עבודה למעביד. וכל זה הלכה למעשה, ואם לא יש בידי האדם גזל. אז אם כן, האדם במקום העבודה שלו יעשה את המירב, כמו שאומר יעקב אבינו, בכל כוחי עבדתי את אביכן. ואם זו הייתה רק הנהגה של מידת החסידות, הרמב״ם לא היה מביא את זה הלכה למעשה, גם לא השולחן ערוך בחושן משפט. יחד עם זאת, חשוב לדעת לשים גבולות לעבודה. עובדים משעה 8-4, 9-5, לאחר מכן להתנקות, לפעמים גם להחליף בגדים, להסיר את המחשבות על העבודה ולהתעסק בנושאים אחרים. לימוד תורה, קיום מצוות, משפחה, שלום בית, חינוך ילדים. כי אם לא, בהרבה מאוד מקרים, דברים שמעסיקים את האדם יותר מדי, הם בסוף לא מובילים את האדם להיות יעיל יותר, אלא שחוק יותר. ויעיל הרבה פחות. השחיקה היא לא בעיה שאפשר לפתור אותה באמצעות מספר ימי מחלה או חופשה קצרה. השחיקה גם לא נעלמת אחרי שאדם התנתק ממקור הלחץ. לדוגמה, עזב את העבודה, הסתיים היום. או עזב את העבודה לגמרי, או פוטר מהעבודה. השחיקה היא לא חולפת מאליה. סימני השחיקה יכולים להמשיך ולבוא, ויבואו לידי ביטוי לא פעם גם שנים לאחר מכן. אם האדם אין לו את האסטרטגיה, את הגישה, את הדעה הנכונה, איך מתנתקים ממקורות של לחץ, שאם לא ידע האדם לשים גבול, הוא יישאב, יתעסק בזה, בסוף יישחק. ושחיקה נפשית היא בעיה גדולה עד כדי כך שיש מדינות בעולם, כמו שוודיה או דנמרק, שרואות בשחיקה הנפשית מחלה, עד כדי כך שזה מזכה את העובד בפיצויים. אז איך האדם יכול להגיע לשחיקה? האנשים המועדים לשחיקה נפשית הם אנשים שעובדים תחת הרבה מאוד לחץ. זה יכול להיות לחץ בעבודה, יכול להיות בתקופת הנגיף המתפרץ ומתפשט בעולם, ואנשים נמצאים בבית הרבה עם הילדים, אנשים שעובדים תחת הרבה לחץ, או במקצוע תובעני, אנשים שעובדים במקצועות שמעניקים שירותיים בין אישיים, כמו רופאים, אנשים שעוסקים בנושא הבריאות, ייעוץ בתחום הנפש וכדומה, אנשים שהעבודה שלהם היא סביב מערכות יחסים שונות מול בני אדם, הם בני אדם שבהרבה מאוד מקרים סובלים משחיקה. מדוע? מכיוון שההתעסקות עם הזולת, עם האדם האחר, בהרבה מאוד מקרים מייצרת, מעוררת, צורך לענות, להרגיע, לא פעם אי הבנות, תסכולים מצטברים, כל אלה שואבים את האדם, יכול האדם להגיע אל השחיקה. וזה להבדיל מאנשים שעוסקים בשירות יותר פיזי, פחות מפגש עם בני אדם, הם בדרך כלל פחות מועדים לשחיקה, מכיוון שזוהי עבודה שבדרך כלל דורשת מהם פחות לחצים. גם אוכלוסיית השוטרים נמצאת כאוכלוסייה שסובלת משחיקה, שחיקה רבה, ובהרבה מאוד מקרים התברר שכשהיה קשר של אלימות בין שוטרים כלפי אזרחים, התגלה שאותו שוטר הוא סבל מרמת שחיקה גבוהה. זה חלילה לא מצדיק אלימות, זה רק בא לומר כמה לא טובה היא השחיקה וכמה היא יכולה לפגוע בתעסוקה של האדם, בעיסוק שלו, והוא נעשה פחות ופחות יעיל. יש לשחיקה מחיר כבד למעסיק, לרמת המשק כולו, עובדים שחוקים נהדרים יותר מהעבודה שלהם, עובדים בצורה יעילה פחות, גורמים נזקים כלכליים למעבידים שלהם, וכמובן, העובד עצמו הוא נעשה שחוק ופוגע בעצמו, במשפחה שלו. ובהרבה מאוד מקרים, אנשים פונים אל רופא המשפחה, הערכות הן בין 20-30%, כשבני אדם פונים לרופא ואומרים שהם עייפים יותר מדי, שינה לא טובה, תשישות כללית, אחרי הרבה בדיקות יקרות מאוד, כשלא מוצאים איזושהי בעיה פיזית, מתברר שישנו מימד רגשי שעומד מאחורי התסמינים האלה, וזוהי השחיקה. האנשים שסובלים משחיקה הם אנשים בעלי סיכון מוגבר להיות חולים במחלות שונות. מחלות לב, כלי דם, סכרת, הפרעות במערכות השרירים, השלד, רחמנא ליצלן. ועוד חשוב לדעת שהשחיקה היא מחלה מדבקת. אדם שחוק מגיע הביתה, מרוגז, עצבני, מה שגורם לכך שהוא לא נעים לסביבה הקרובה, מעביר אליהם את הרגשות השליליים, ובמקום שהם יהיו מקור התמיכה, העידוד, הסיפוק שלו, הוא גם הורס את הקרם הזה, הורס שם את האווירם. והחיים לצידו של אדם שחוק גורמים למתח לא פוסק, והעובדה הזו לכשעצמה עשויה לגרום לשחיקה לשאר בני המשפחה, או בכל אופן לרצון להתנתק מהקשר עם האדם השחוק. אז שחיקה לא עוברת באמצעות מספר ימי חופשה, למרות שלפעמים נדמה לאדם שאם והיה והוא ייקח מספר ימי חופשה, השחיקה תעבור, אבל זה לא כך. אמנם נכון שהפסקה, פסק זמן, אם האדם ייקח לעצמו מספר ימי חופש, הדבר עשוי לספק הקלה מסוימת בטווח הקצר, אבל לפתור את הבעיה, זה לא תמיד יעזור. מדוע? מכיוון שיש כאן אופי של בן אדם, יש כאן גישה של בן אדם, שכאשר הוא יחזור אל שגרת החיים, הוא יחזור עם אותו אופי, הוא יחזור עם אותה שגרה, הוא יחזור עם אותה דעה, ואם כן, הוא שוב פעם יישאב אל השחיקה. לכן יש צורך בגישות טכניקות וכלים שיסייעו לאדם להתמודד עם לחץ, לשנות הרגלי חיים, לאמץ הרגלי חיים חיוביים יותר, יעילים יותר, נכונים יותר, ובכך להימנע מהשחיקה ולהוסיף את המוטיבציה והשמחה בחיים. בואו נתחיל עם שינוי גישה לחיים. עצם זה שאדם מכיר שהוא רוצה להיות מושלם, אבל הוא לא חייב להיות מושלם. זה עשוי להפחית משמעותית את מימדי השחיקה. לדוגמה, נהדר שאדם רוצה את השלמות, חמור כשאדם חושב שהדרך היחידה לחיות טוב בחיים זה אם הוא יהיה מושלם. מכיוון שכל מה שמושלם טוב וכל מה שלא מושלם רע, אבל הרי בדרך לקראת השלמות הוא יעבור דרך חוסר השלמות. אי אפשר להגיע לשלמות ביום אחד. האדם רוצה לחנך את הילדים שלו. שיהיו נקיים יותר, מסודרים יותר. הוא לא יצליח ביום אחד, הוא לא יצליח ביומיים. זה ייקח עבודה של כמה שנים להטמיע הרגלים בהדרגתיות. האדם שרוצה שלמות זה דבר נהדר, אבל האדם שמוכרח שתהיה שלמות, הוא לא פתוח את תהליך, שהרי כל תהליך אל השלמות דורש דרך לא מושלמת. כדי שיוכל האדם להגיע לשלמות יחסית, הוא חייב לעכל, להבין, להפנים, שגם חוסר שלמות היא לא בהכרח דבר שלילי, היא ההכנה לקראת השלמות. אבל האדם שרוצה שהכל יהיה מושלם כאן ועכשיו, הוא לא רוצה את הדרך לשלמות, אלא רק את השלמות. האדם הזה עשוי לסבול מהרבה שחיקה נפשית. מאידך אדם שרוצה שלמות, אבל מבין שזה תהליך, עשוי לצמצם את מימדי השחיקה הנפשית. עוד נקודה, אדם שמתלונן ביקורתי פעם אחר פעם, עשוי להיות אדם שחוק נפשית, כי הוא מרגיל את המוח שלו לראות עוד פעם כמה רע, כמה שלילי, ראייה חיובית יותר, גישה אופטימית יותר, לא נאיבית אבל אופטימית, גישה כזאת יכולה להגביר את המוטיבציה ולהפחית את השחיקה בחיים. האדם הפסימי הוא אדם שרואה שהכל רע. האדם הנאיבי אומר שהכל טוב. האדם האופטימי לא מתעלה מהרע, אבל בעיקר מתמקד בפתרון של הבעיות. לא שם דגש 80% מהזמן כמה הבעיה היא גדולה ו-20% מהזמן איך יוכל האדם לפתור את הבעיה, אלא הפוך, 80% מהזמן שם דגש איך פותרים את הבעיה, 20% מהזמן רק להגדיר את הבעיה. אדם שחוק נפשית זה אדם שלא מכיר במשקל ערך וחשיבות המחשבות שלו. הוא מרשה לעצמו פעם אחר פעם לחשוב רע, להרעיל את עצמו רגשית. הוא מרשה לעצמו לחשוב פעם אחר פעם על חרטה ועל תסכול ועל רגשות אשמה, ועל דאגות, והוא אומר לעצמו, מה כבר אני עושה? אני בסך הכל חושב. אבל אומר רבי ישראל בעל שם טוב, במקום שמחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. זו לא אמירה רק לדרשה טובה, זוהי אמירה שמשקפת את החיים. כי האדם לא חי את המקום שבו הוא נמצא, אלא את הריכוז המחשבתי שלו, את המיקוד של הרגשות שלו. את זה חווה האדם. ואם האדם יחווה פעם אחר פעם, כמה רע לי, כמה אני מסכן, כמה אני סובל, כמה טעיתי בעבר, איך אין לי סיכוי בעתיד, אם את זה מרגיש האדם, הוא פוגע במערכת מצב הרוח הרגשי שלו. האדם הזה סובל מעיוות חשיבתי שאומר, לא משנה מה אתה מרגיש, לא משנה מה אתה חושב, העיקר תעשה. זוהי טעות. אם האדם לא ישים לב, אם האדם לא ישים דגש למחשבות, לרגשות שהוא חווה פעם אחר פעם, הוא בסוף גם לא יתפקד מרוב שחיקה מצב רוח מדוכדך. כי האדם אחראי רבות לתחושת השחיקה שלו, יותר ממה שתנאי החיים גורמים שחיקה לאדם. התגובה של האדם חשובה יותר מאשר תנאי החיים של האדם. תנאי החיים של האדם ישפיעו על האדם שחיקה ברמה נמוכה, 10-20%, אבל התגובה של האדם למצבי החיים של האדם, זה ישפיע על האדם 80-90%. בואו נתאר לעצמנו שני בני אדם שנדרשים להיכנס אל חדר חשוך, אין בו אפילו קרן קטנה של אור. אחד אומר לעצמו, אני לא יודע, איך אני אסתדר בחושך הזה? איך אפשר להתנהל בחושך הזה בלי לראות כלום? קשה לי כל כך, אני לא רואה, אני מפחד, וכן הלאה. המחשבות האלה, הרבות, על החושך, הבעלה, הפחד. לעומתו, אדם שני אומר לעצמו, נכון, לא נעים להיות בחושך, אבל זה בסדר, זה זמני. מכאן ואילך הוא נמנע מלחשוב על החושך, והוא חושב על האתגרים שבחושך. מה אני אעשה בחושך? מה אני אחשוב? מה אני אעשה? מה אני אשמע? איך אני מעביר את הזמן? אחרי 3 דקות, הוצאנו את שני בני האדם מהחדר החשוך. אין ספק, האדם הראשון יצא מהחדר לחוץ ועצבני, כי הוא חווה מחשבות מלחיצות במשך 3 הדקות שהוא היה שם. לעומתו, האדם השני אולי לא יציין את החוויה כחוויה נעימה, אבל לפחות הוא לא יסחוב חוויות, תחושות קשות מדי, זה יעבור, הוא יתקדם הלאה לנושאים אחרים בחיים שלו. 3 דקות האלה היו לא נעימות, אבל ממשיכים. מה ההבדל בין שני האנשים האלה? האדם השני יודע להרפות, האדם הראשון לא. האדם השני לא הרגיש שצריך להיות בשליטה באופן בלתי פוסק, הוא הרשה לעצמו להרגיש רע. נכון, אני מרגיש רע, והוא לא נבהל מההרגשה הזו. כמו שאומר האור החיים הקדוש פרשת ויגש, שמה דאיסורי קבולי, שמה איסורים, תרופת האיסורים, לקבל אותם. הראשון, הוא מרגיש בעלה, הוא מרגיש פחד, הוא מתוסכל, הוא אפילו כועס על כל רגע שהוא לא בשליטה, ולכן הוא חווה את הקושי בחושך בצורה הרבה יותר משמעותית, בצורה הרבה יותר מתישה. איזה בין שני האנשים האלה יחווה שחיקה רגשית בחיים שלו בסבירות רבה יותר? אין ספק, האדם הראשון, לאדם הראשון ישנה סבירות הרבה יותר גבוהה לחוות שחיקה רגשית. למה? כי הוא מתמודד עם תסכולים באופן בלתי פוסק. הוא לא ישן טוב בלילה, והוא מאשים את עצמו ואת כל האנשים סביבו. הוא מתוסכל, הוא מאוכזב, יש לו גישה לחיים עקומה, מעוותת. איך יודעים שזוהי גישה מעוותת? התשובה היא, התוצאה היא זו שתקבע האם הגישה היא בריאה, נכונה, או שמה מעוותת. אם רואים שהאדם הזה פעם אחר פעם מתוסכל מאוכזב, הוא בסוף מגיע לשחיקה רגשית, לא משנה כמה צודק הוא, לא משנה כמה חכם הוא, תוצאות החיים מלמדות שהאדם הזה סובל מגישה מעוותת בחיים. הרי אותו אדם שרואה את העולם במשקפיים של תסכול, אכזבה, חוסר אמון, ממלא את המחשבות שלו בכמה רע, כמה שלילי. אם זה המחשבות שלו, זה יעורר את אותם רגשות בהתאם לאותם מחשבות. והאדם המתוסכל, האדם שחושב רע, האדם שמרגיש רע, הוא אדם שגם מתנהג רע. הוא פחות נעים לאנשים הקרובים אליו, הוא פחות מצליח בעבודה, הוא פחות עם מרץ בבוקר כשהוא קם, הוא פחות נעים לבני המשפחה שלו, ואז המציאות מגיבה אליו. בני המשפחה פחות מדברים איתו, בעבודה פחות מעריכים אותו, אולי גם מפטרים אותו, ואז לאחר מכן הוא אומר, ידעתי שהעולם הוא רע. לא ידעת, טעות. יצרת את העולם הרע בעזרת חשיבה שיצרה רגש, שיצרה התנהגות, שיצרה תגובת המציאות אליך. זו הייתה נבואה שהגשימה את עצמה ולא חוכמה מרובה. אולי הפוך מחוכמה. אם הייתה כאן חוכמה, אז הייתה כאן ידיעה כמה המצב רוח של האדם משפיע על ההתנהגות של האדם, על התפקוד של האדם. הרי לכל בני האדם יש 24 שעות. כפול 70 שנה, 80 שנה, זה אם בגבורות. ימינו כצל עובר של כולם, ובכל אופן יש שמספיקים ועושים ופועלים, ויש שנשאבים פעם אחר פעם, כמה אני מסכן וכמה אני סובל וכמה קשה לי. אותו אדם שמתרגל לראות את העולם במשקפיים שליליות, ישים את הדגש על האירועים השליליים בחיים שלו. הוא יעצים את הכישלונות והאכזבות, והוא יגמד את ההצלחות, גם אם אובייקטיבית, ההצלחות הן לא פחות מהכישלונות שלו, אולי אפילו עולות עליהן. כשאדם חווה כישלונות רבים בחיים, הוא מאבד את המוטיבציה, הרצון להמשיך לפעול, ליצור, לעשות, הוא לא מצפה להתקדם בחיים שלו. כשהמוטיבציה, המנוע, המניע, פוחד, באופן טבעי גם רמת העשייה יורדת משמעותית, וככל שהעשייה תהיה פחותה, הכישלונות יהיו רבים יותר. מה שיוביל שוב פעם לירידת המוטיבציה, המצב רוח של האדם, השפגע בעשייה וחוזר חלילה, אם כן מדובר על מעגל קסמים שלא קל לעצור אותו. האדם נשאב אל זה וזה הופך להיות ההרגל שלו. בהתחלה זה היה אירוע חד פעמי, עם הזמן זה הופך להיות אירוע שבשגרה. זה כבר האופי שלו, זה מה שמאפיין אותו. לעומת זאת, אדם שמתמקד בהצלחות, יעצים את ההצלחות ויגמד את הכישלונות. ההצלחה תגביר את מידת המוטיבציה, מה שיוביל לשיפור מתמיד ברמת העשייה, מה שיעניק עוד יותר מוטיבציה, מנוע חזק יותר. כאן מדובר על מעגל חיובי שיוביל להצלחה מרבית. מחשבות חיוביות מייצרות רגשות חיוביים, מייצרים התנהגות יעילה ונכונה, מה שמייצר אופי ועתיד טוב יותר. וכפי שאמרנו, אין הכוונה שהאדם החיובי מתמקד מההצלחות ומתעלם מהכישלונות. חשיבה חיובית אין הכוונה היא נאיביות, התעלמות מהשלילי. אדם שיקפוץ מבניין רב קומות ויחשוב שיהיה טוב, לא בטוח שבקומה התחתונה עדיין יהיה מי שיחשוב על שיהיה טוב. הכל לטובה. חשיבה חיובית, הכוונה היא שהאדם יודע שיש רע בחיים, יש קשיים, יש אתגרים, אבל הוא מתמקד בכוחות שנתן לו הקדוש ברוך הוא להתמודד, ואיך האתגר יכול לרומם אותו, איך הניסיון הוא כמו נס להתנוסס, להתרומם, ולא כדי להפיל את האדם. אמנם נכון שבהרבה מאוד מקרים השחיקה נובעת מתנאי חיים קשים. לדוגמה, תנאים בעייתיים בעבודה, דרישות גבוהות מדי, הוראות סותרות של מנהלים, לחץ של ספקים, אווירה מרעילה בעבודה, חוסר מרווח של בחירה והשפעה, חוסר יעילות, היעדר פידבק חיובי. כל זה בהחלט תנאי חיים חיצוניים שעלולים להוביל לשחיקה אצל האדם. ואדם שחווה תנאי חיים קשים, בממוצע שנתיים ברצף, עתיד להגיע למצב של שחיקה, כך זה בדרך כלל. ויש לפעמים שאדם סובל משחיקה בגלל העבודה, הדרישות הרבות, אווירה לא נעימה שם, יחד עם זאת גם מחוץ לעבודה, במשפחה חולה, קשיים כלכליים. והאדם יכול להגיע אל ההרגשה של שחיקה מהר יותר. יש מקצועות שמועדים יותר לשחיקה. אחד המקצועות הוא מקצוע ההוראה. כי שם סובלים הרבה מורים מחוסר משמעת, חוסר הקשבה אצל הילדים, מה שגורם למורה להרגיש חוסר משמעות במקצוע, שהוא כל כך האמין שהוא ערכי ויכול להשפיע ולתת לאנשים אחרים. הוא לא מצליח ללמד כשורה. לא פעם יש שם עבודה מונוטונית רבה מדי, בדיקת מבחנים, מחסור בחברה נעימה במהלך שעות העבודה, מכיוון שהמורה יכול להיות בן 40 והילדים בני 6, 7 או 14. עוד, אנשים שעובדים בעבודה קשה שלא מתגמלת מספיק, וגם אין שם חברה טובה, חברה נעימה, יכולים להרגיש הרבה שחיקה. יחד עם זאת, חשוב לציין, כדי שהאדם יוכל להתמודד עם הדבר, הוא צריך לייצר, נקרא לזה מעין גישה של ריחוק אכפתי. כלומר, לייצר שיווי משקל בין מעורבות יתר חברתית לבין מעורבות חסר. לדעת להתקרב, להתחבר אל האנשים בעבודה, אבל יחד עם זאת גם לדעת להתרחק. למה? כדי שיהיה איזון. לא רק האנשים בעבודה איתם להתחבר יותר מדי, אלא גם איתם, אבל גם לדעת להתנתק, לשכוח מהם, למען יצירת קשר עם אנשים אחרים, ובכך לא להישאב אל מקום אחד, לא להיות נעול במקום אחד. כך מצד אחד הוא ירגיש טוב מדי פעם כאשר יש חוויות חיוביות, אבל כאשר יש הרגשות שליליות, מתחים לחצים, קנאה, שנאה, תהרות וכדומה, הוא לא ייבהל יותר מדי. הוא לא ייקח את זה יותר מדי אל תוך חדרי ליבו. כך הוא מצמצם את הסיכון להגיע לשחיקה. חשוב לדעת שגם תזונה לא בריאה יכולה להוביל למצב של שחיקה. בעיות של חוסר שינה, גם אלה מובילים את האדם למצב של שחיקה. פעילות גופנית היא יכולה לרומם את המצב רוח של האדם. אין הכוונה דווקא בגדי התעמלות או מכון כושר. מספיק שהאדם יתחיל להפעיל את גופו קצת יותר, לעלות במדרגות במקום המעלית, לחנות קצת יותר רחוק, לרדת מאוטובוס תחנה אחת לפני כדי ללכת ברגל עד היעד הבא. ומכאן לנקודה נוספת. אחד הביטויים החזקים לתחושת השחיקה זוהי ההתרוקנות של האדם מהרגשות שלו. אנשים שסובלים משחיקה לא מצליחים למצוא חיבור עם עצמם. הם מאבדים את האמון שעוד אפשר להרגיש טוב. הם מאבדים את היכולת לאהוב את עצמם, לחיות טוב עם עצמם. הם מאבדים את הרגשות שלהם. הגאון רבי אייזיק שר, בלקט שיחות מוסר, מאמר, פיתוח כוח אהבה, מלמד שהאדם שמאבד את היכולת לאהוב את עצמו, להרגיש את עצמו, מאבד את היכולת לקיים את המצוות שהן בגדר, בבחינת חובת הלבבות. ומי שמאבד את חובת הלבבות, בסוף יאבד גם את חובת המעשים. כי מעשים שנעשים ללא לב, ללא נשמה, ללא רגשות, עם הזמן הם נעשים מכבידים על האדם, כבדים לאדם. ובסוף עוד יחפש האדם איך להימנע מאותם מעשים. וכיום שנמצאים בתקופת התפרצות הנגיף, התפשטות הנגיף בעולם, אנשים יותר סגורים. חשוב, בתוך כל ההסגר, בתוך כל הבידוד והבדידות, לא להישאב אל תוך מערכת חיים אימפולסיבית, ספונטנית. לנסות כמה שיותר לסדר סדר יום. מה עושים בבוקר, מה עושים בצהריים, מה עושים בערב, גם אם זה לא מושלם, גם אם זה לא בדיוק החלום שחלמנו, גם אם זה קשה. עדיין עוד יותר קשה זה לעשות מה שבא. הילד מבקש א', הילד מבקש ב', את זה נעשה. ניתן לו משהו להרגיע אותו. פעם לאכול, פעם לשתות, פעם משחק. זוהי מערכת התנהלות שתוביל את האדם לקראת שחיקה. מדוע? מכיוון שאין שום משמעות בעשייה הזו רק להרגיע או לחבות שריפה, עוד שריפה לחבות ועוד שריפה לחבות. זוהי התנהלות סיזיפית, חוזרת על עצמה פעם אחר פעם, ללא שום משמעות, ללא שום חוויה חיובית, מה שיגרום לאדם לחבות את מנועי הרגשות שלו בשגרת החיים. מרכיב משמעותי שחשוב בחיים של האדם זוהי המשמעות. לדוגמה, אדם בוחר במקצוע להיות רופא, הוא רואה בזה משמעות להציל חיים, תרומה לחברה, לאנושות. המשמעות של המקצוע שאותו בוחר האדם, המשמעות הזו יכולה להיות כמובן שונה מאדם לאדם. בהרבה מאוד מקרים מתחילים האנשים את העיסוק במקצוע כאידיאליסטים, כערכיים מאוד, עם המון ערכים והתלהבות. הם רואים בעיקר את הצדדים החיוביים שיהיה לעיסוק במקצוע המסוים הזה. הם יכולים לראות את עצמם כמצליחים, תורמים, מועילים, בעלי משמעות. אלא שעם הזמן, הצטברות של כישלונות קטנים, לחצים מסוגים שונים, התחושות השליליות שמלוות את האדם, מובילות לתסכול מצטבר, האידאל הגדול, הערך הנהדר, נעלם, ואת מקומו, תופסת ההרגשה השלילית. התחושה לא נעימה, מה שמוביל בסופו של דבר, למצב של שחיקה. ציפיות גדולות מדי יכולות להיות נהדרות, אבל חשוב שהאדם ידע שהדרך להגשמת הציפייה היא לא דרך ישרה, היא דרך ארוכה. אדם למד, לדוגמה, את מקצוע הרפואה. הוא מתאר לעצמו איך הוא מציל אנשים רבים, איך הוא עוזר, איך הוא מסייע, איך מעריכים אותו, האנשים שאותם הוא הציל ובני המשפחה שלו. ואז הוא מתחיל לעבוד בפועל, הוא מגלה שהמציאות רחוקה מהדמיון, הוא מציל חיים לא פעם, אבל הרבה פחות תגמול ממה שהוא חשב הוא מקבל. הרבה יותר ביקורות, למה לא עשית ככה, למה עשית אחרת. האכזבה מנפצת את הציפייה הגדולה. והוא חוזר אל מציאות שהוא לא האמין שהוא יפגוש אותה. ואז פעם אחר פעם, האכזבה גורמת לאדם להפסיק לחוות את הרגע ולפעול מתוך אוטומט, תוך שכחה של הערכים והמניעים. המשמעות שגרמה לאדם היא להתחילה לבחור במקום העבודה הזה. אז האם נאמר שיש לפעול ללא ציפיות? זוהי טעות. בלי ציפיות אין מוטיבציה, אין מנוע לחיים. אמנם יש אנשים שאומרים, אם אין ציפיות אין אכזבות, אבל זוהי טעות. לחשוב שבגלל שאם יש ציפיות יש אכזבות, צריך להפסיק לצפות. האדם מוכרח לצפות. אם לא יצפה, אם לא יהיו לאדם מטרות, לא תהיה לו מוטיבציה לקום בבוקר, לפעול, לתפקד, לעשות, הוא יהיה חסר מוטיבציה, חסר מנועים לשגרת החיים. שיטות שאומרות, אם אין ציפיות, אין אכזבות, בטעות מעבירים מסר שאומר, תפסיק לצפות וכך לא תתאכזב, אבל אם לא תצפה, לא תחיה. איפה המרץ? איפה האנרגיה? הציפיות הן המנוע של האדם, הן יוצרות את מערכות היחסים והקשרים בין בני האדם, בין אדם לחברו, בין אדם לקהילתו, בין אדם למעביד שלו, לעובד שלו, בין האדם לבוראו. יחסי הגומלין, ציפיות הדדיות, תן וכך, הן אלה שמקדמים את האדם. מערכות נהדרות, ולכן הוויתור על ציפיות הוא לא רעיון טוב. חיים ללא ציפיות, אלה הם חיים ללא משמעות. הבעיה היא לא בעצם הציפייה, אלא בניהול לא נכון של הציפייה. האנשים רוצים לממש את הציפייה באופן מיידי, וכשזה לא קורה, הם מאוכזבים, הם מתוסכלים, ובסופו של דבר נשחקים. הרבה אנשים נשארים בתקופה זו בביתם, ובכך שומרים על עצמם לא להינזק וגם לא להזיק. ובתקופה זו, עם ציפיות גדולות, לחנך, להיות דוגמה טובה לילדים, להריב חום, חיבה, קשר יותר טוב, ציפייה נהדרת, זה זמן, זוהי הזדמנות. אנשים ברחו אל מחוץ לביתם, אל העבודה, עוד עיסוקים, עוד כסף, עוד התעסקות, בדברים רבים, ובכך ברחו כביכול מהבית שלהם, וכעת בעל כורחם נמצאים בביתם, אבל יכולים לנצל את זה לטובה, עם ציפייה ברורה וטובה, לשפר את הקשרים עם בני הבית, לייצר אווירה טובה ויעילה יותר. אבל בהרבה מאוד מקרים, הציפייה היא לא הבעיה, אלא ניהול לא נכון של הציפייה. אנשים רוצים לממש את הציפייה שלהם באופן מיידי, אני רוצה לשפר את הקשרים עם הילד שלי. כשזה לא קורה, האדם מוחזב, מתוסכל, ובסופו של דבר, פעם אחר פעם, הוא מנסה ולא מתוגמל, הוא נשחק. אם האדם היה מתעזר בסבלנות, בהבנה שתהליכים לוקחים זמן, אם האדם היה ממשיך עם הציפייה, אבל מתאים אותה אל המציאות, אל ההדרגתיות, אל התהליך, יש לזכור שכל הצלחה בין לילה קדמו לה עשרות שנות עמל ויגיעה לפני כן. מומלץ לכל אדם להציב ציפיות, לא רק ציפייה אחת, מגוון רחב של ציפיות, בתחומים רבים בחיים, במשפחה, בקהילה, בעשייה רוחנית, ברווחה כלכלית, נהדר. ככל שלאנשים יש מטרות רבות יותר, יש להם יותר מניעים, מנועים לחיים. יחד עם זאת, כאשר האדם מציב לעצמו מטרה שהיא לא ריאלית, ומה הכוונה מטרה לא ריאלית? לא מטרה שאי אפשר להשיג אותה, אלא מטרה שהאדם חושב שמשיגים אותה כאן ועכשיו במיידים. הגבול הוא רחוק ממה שהאדם יודע ביחס למה שהאדם יכול להשיג. אבל כאשר האדם במיידי רוצה להשיג את הבית הזה, את החברה הזו, את ההתעלות הרוחנית הזו, אם האדם לא מוכן להדרגתיות, בזה הוא נופל. כמו שאומר הגאון מבילנה על הפסוק איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. מהי האיוולת של האדם? שהוא מצפה שבבת אחת, בגלל שהוא עכשיו שואף למשהו חיובי, לדוגמה להתעלות ברוחניות, מיד עכשיו הוא ישיג ויגשים את המטרה שהוא רוצה. זוהי האיוולת של האדם שהוא מנסה לקפוץ בבת אחת ולהשיג דברים שלוקחים זמן ודורשים תהליכים. זוהי האיוולת של האדם. ואז, כאשר זה לא מצליח, הוא מתלונן על השם יזעף ליבו. הוא מתלונן, אני ניסיתי ואף אחד לא עזר לי, אף אחד לא תגמל אותי. זה לא נקרא ניסיון. זה נקרא חוסר הבנת המציאות. יש לשאוף, אבל גם להבין שתהליכים לוקחים זמן. אם לדוגמה, לאדם יש קשיים עם הילדים שלו. 5 שנים קשיים, הוא מצפה שבגלל שפעם, פעמיים או 10 פעמים הוא דיבר איתם, היה נחמד אליהם, קנה להם משהו, עכשיו הם יהיו בקשר איתו. הציפייה היא נהדרת להיות בקשר. הטעות היא שהאדם רצה שהתהליך יהיה מהיר יותר, רצה שתהיה לו קפיצת הדרך בתהליך. ולא כל אדם ראוי לניסים. צריך האדם לשאוף, לשאוף רבות, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ה', כל אדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו. כמו שמשה רבנו הגיע לשיא שלו, כך כל אחד יכול להגיע לשיא שלו, ובזה הוא יהיה דומה למשה רבנו. צריך לשאוף, כי השאיפה היא מביאה את האדם לעבודת השם בהתלהבות. במדרש תנחומה, פרשת כתיסא, מלמדים אותנו, חז"ל הקדושים, הלוחות הראשונים השתברו, כיוון שהם ניתנו בפומבי, מה שגרם לכך ששלטה בהם עין הרע. ולכן ללוחות ראשונות לא היה קיום, אבל ללוחות שניות, כיוון שניתנו בצנאה, כן, היה להם קיום. שואל בעל השפת אמת, אם הפרסום שניתן למתן הלוחות הראשונות היה באוכריהם, אז למה בחר הקדוש ברוך הוא לתת את הלוחות הראשונות בפרסיה, ואז תשלוט בלוחות עין הרם? היה לך תחילה, כדאי לתת את הלוחות הראשונות בצנאה, וכך יהיה להם קיום נצחים. אומר השפת אמת, ידע הקדוש ברוך הוא שהלוחות, בעקבות נתינתם בפרסום יכולים להינזק בגלל העין הרע, ובכל זאת כביכול השתלם לתת את הלוחות הראשונות בפרסיה, במעמד נורא הוד. למה? כי המעמד הנורא הזה העניק לעם ישראל את תחושת ההתלהבות הראשונית, וההתלהבות הזו היא בעלת ערך, גם אם לאחר מכן ישברו הלוחות, ואז בלוחות השניות יינתנו בצנאה, אבל ההתלהבות של נתינת הלוחות הראשונות זה עדיין יישאר. וכך אומר הרב הקדוש מלכוביץ', בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית, בשביל ראשית, ברא השם את השמיים ואת הארץ, בשביל עבודת השם של הראשית, עבודת השם בהתחלה, שיש בה התלהבות של חידוש, שמחה של התחלה, בראשית, בשביל הראשית הזו היה כדאי לברוא את העולם. כמה חשובה היא הציפייה של האדם, כיוון שהיא זו שמעניקה לאדם התלהבות וחיות בשגרת חייו. היו ברוכים.